עצמי. סרטא דשמיא, אנחנו לומדים היום בדף היומי מסכת בבא קמא דף עין, ואנחנו באמת נמצאים בדף עין עמוד א', בשורה הראשונה איפה שעצרנו אתמול, אמרי נרדאי. אז אמרתי מקודם, נגיד עוד פעם, בעזרת השם שיהיה לעילוי נשמת כל הנופלים, לצערנו שמענו היום תשעה, שזה מצמרר מי שמבין מה ששוכב תחת כל שם, זה השם ישמור ויציל, שבעזרת השם, בזכות הלימוד התורה באמת, שכבר לא נשמע כאלו דברים, רק בשורות טובות בעזרת השם, ושיהיה לעילוי נשמתם ולכל הצלחת כל חיילים שם, שיחזרו הביתה בריאים ושלמים ושלא ינזקו ושיצליחו במשימה שלהם. אז בסייעתא דשמיא, ערב ראש חודש, יום מאוד גדול, ערב ראש חודש שבט. אז אנחנו ממשיכים את הסוגיה שעצרנו פה, למעשה זה עניין חדש, אבל למעשה זה המשך של שיטת רבי יוחנן, שאנחנו מדברים על רבי יוחנן הזה כבר יומיים, ועכשיו אנחנו נמשיך לדבר על רבי יוחנן הזה. מה אמר רבי יוחנן במילה אחד? רבי יוחנן אמר שבן אדם שהמוצר עדיין שלו, אבל אם זה לא אצלו ברשותו, אז הוא כאילו אין לו בעלות עליו באמת, מבחינת דברים שהוא לא יכול ללכת להקדיש, הוא לא יכול לחלל, וכל הדברים. אז אמרנו את הדוגמה שרבי יוחנן אומר, שאם היה גזלן, גזלן ממישהו מוצר, אז אמרנו, רבי יוחנן, שתיהם לא יכולים להקדיש, לא הגזלן ולא הנגזל. הגזלן לא יכול להקדיש, כי הבעלים עוד לא התייאשו וזה עוד לא שלו, אז לכן הגזלן לא יכול להקדיש, והנגזל לא יכול להקדיש, כי זה אינו ברשותו, אפילו שהוא עוד לא התייאש ושלו, זה אמרנו שיטת רבי יוחנן. אז עכשיו הגמרא מביאה נידון חדש, ברוך השם, ידעתי שצחי יבוא, יסדר את העניינים. אז הגמרא מביאה נידון לגבי כתיבת הרשאה שהולכת להיות תלוי בהלכה של רבי יוחנן. אמרי נרדאי, נרדאי אמרו, לא כתבין על אורקטה המטלטלה. לא כותבים שטר הרשאה, זה נקרא אורקטה, לא כותבים שטר הרשאה על מטלטלים. אז בשביל להבין מה זה שטר הרשאה, אז אני אגיד את זה בקיצור, בשביל להבין מה זה שטר הרשאה. אנחנו יודעים דוגמה, רשי מסביר שזה מדובר בנושא פיקדון דוגמה. בן אדם יש לו פיקדון אצל השני, בן אדם יש לו פיקדון אצל השני, בקיצור, אז כמובן אם עכשיו הבעלים חוזרים מחוץ לארץ, הוא צריך לקחת את הפיקדון, אז יש לך מושג ללכת לתבוע את הפיקדון שלך, אתה יכול ללכת להיות מסע ומתן, אם הוא יכחיש, יש לך מסע ומתן מולו, יש הלכות. האם אתה יכול לשלוח מישהו אחר שידון איתו סביב הדבר הזה?
ייפוי כוח.
אז זה נקרא ייפוי כוח בשפה שלנו, והרשאה בזמן הגמרא, שמה זה אומר? בדרך כלל, אם אני אשלח מישהו אחר, הוא יכול להגיד, מי אתה בכלל, אני לא מכיר אותך. אבל מה עושה היפוי כוח? היפוי כוח עושה, שזה נקרא הרשאה בגמרא, שאנחנו מסביר את זה, יש פה כמה דרכים, על מה שאנחנו רואים גם עכשיו בגמרא הרשי, שהוא מקנה לו, אפשר לחוות? חבא, זה עושה לי. הרשאה, מה הרשאה עושה? הרשאה עושה שכאילו, אני אומר לך, לך אתה תתעסק איתו, אני מביא לך שטר הרשאה, שאם הוא יגיד לך, אני לא מכיר אותך, אתה לא קשור. אז אני אומר, שמה עושה הרשאה? שכאילו אני מקנה לך את הקרקע שזה הופך להיות שלך. כמובן, אם אתה בחור חכם, אתה מבין שאחר כך תחזיר לי את זה. אבל אז שהוא יגיד לך, אתה לא קשור, הוא מוציא את השטר הרשאה שאני קשור. אז הרשאה זה בפשטות פה מדין שהוא מקנה. עוד מעט תראה, ככה מוכר גם, יש כאלה אומרים שזה גם עובד מדין שליחות, אבל תמיד אנחנו חייבים לבוא לקטע שכאילו השטר הזה הוא מקנה לו, שעל כל פנים בתקופה שאתה הולך להתווכח איתו, זה הופך להיות שלך, ולכן אתה יכול לשאת מסע ומתן איתו. עכשיו מגיע רבי יוחנן, מגיע נרדאי, נרדאי אומרים על מטלטלים, זאת אומרת אם הלכת הפקד את המטלטלים אצל מישהו אחר, אז אחר כך אתה רוצה לשלוח מישהו שיגבה את המטלטלים, המטלטלים לא כותבים הרשאה, אין ייפוי כוח על מטלטלים, זה נקרא לא כתבין על אורקטה המטלטלים, לא כותבים שטר הרשאה על מטלטלים, אורקטה זה נקרא הרשאה, המטלטלים לא כותבים, לא כותבים. עכשיו תסתכלו, ממשיכה הגמרא, עוד דקה אנחנו נראה איזה רשי, אבל בואו נתקדם לשלב הבא. אמר רבה שלעממה, מה היא טעמה? מה הסיבה? מה אתה מבדיל בין קרקע? בקרקעות אתה אומר שאפשר לכתוב שטר הרשאה ומטלטלים לא. אמר לי, אני אגיד לך מה הסיבה של הדבר. משום דה רבי יוחנן. הרבי יוחנן שכבר למדנו לפני יומיים, זה אמר רבי יוחנן, אשריך עשו, אבל לא משנה, אבל זה בסדר. דאמר רבי יוחנן, גזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם אינם יכולים, תודה בכל מקרה. גזל ולא נתיישו הבעלים, אומר רבי יוחנן, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. אז מה אנחנו רואים פה, אומר רבי יוחנן? שאתה לא יכול ללכת להקדיש דבר שלא ברשותך. אז הוא הדין, אתה לא יכול ללכת לכתוב שטר הרשאה על דבר שלא ברשותך, כי אם הלכת, הפקדת אצלו מטלטלים, אז המטלטלין עכשיו לא ברשותך. איפה המטלטלין? אצלו. אם אתה הולך ואתה מפקיד אצלו קרקע, שהוא ישמור לך על הקרקע, שהוא ייקח החיות משהו על הקרקע, קרקע אף פעם לא יוצא מרשות הבעלים. תמיד, תמיד הקרקע, אפילו שתיסע לאוסטרליה, אם יש לך קרקע, הקרקע תמיד נשאר ברשותך. זה מציאות. אבל מטלטלין לא. אז לפי רבי יוחנן אפשר מאוד יפה להבין מה הסיבה שהמטלטלין לא כותבים שטר הרשאה, כי זה ממש אותו רעיון, כמו שאי אפשר להקדיש דבר שלא ברשותך. ואותו דבר הוא סובר שאי אפשר לכתוב שטר הרשאה על דבר שלא ברשותו. שימו לב ברש"י, דף עין עמוד א', אומר רש"י, דיבור המתחיל משום דרבי יוחנן, אומר רש"י, מה באמת הסיבה? נו, תעשה הרשאה אפילו שהוא לא אצלך. אומר רש"י זה גם כן בשורה אחת. דאויל ואינו ברשות הבעלים, בגלל שזה לא נמצא אצלך, אינו יכול להקנותו לשליח. אתה לא יכול להקנות לו את הדברים האלו שלך, שזה יהיה שלו בתור שליח, אתה כבר לא יכול להקנות את זה, וזה בדיוק הנבסיס של רבי יוחנן. אז עד כדי כך מסיים רש"י, איל כך, אם עבד, אם זה עבד, יכול לחזור ולטבוע מיד הנאמן. זה חידוש עצום ביותר מה שהרש"י הזה, אפילו הפני יהושע מקשה פה. מה זה נקרא איל כך, אם עבד יכול לחזור ולטבוע מיד? אם אתה כן שלחת עם הרשאה מטלטלין, והוא צדיק הזה אומר, מה, איך אני מכיר אותך, הוא מוציא הרשאה, הוא לא למד את הגמרא, לא יודע מה, והוא הולך ונותן לו את ה... הוא מחזיר את זה כן לשליח הזה, שמוציא לו את הרשאה. אז אם זה נאבד בדרך, אז הוא יכול ללכת לגבות בחזרה ממנו. למה אומר רש"י? בגלל שהוא לא עשה כמו שצריך. אתה לא אמור להחזיר לו כי הוא לא קשור פה, הרשאה לא תופסת במטלטלין, אז עד כדי כך אם עבד, יכול לחזור ולטבוע מיד הנאמן. רש"י שואל פה, פני יהושע שואל פה על הרש"י, למה שזה יהיה גרוע מדין שליחות? אם אני שולח שליח לקחת את הדברים שלי בשליחות, עזוב הרשאה, השליחות, אז זה בסדר שלוחו של אדם כמותו, אז למה פה, בגלל שלא כותבים הרשאה על מטלטלין, אז אם זה עבד לו, ככה פני יהושע מקשה, אז מגיע פני יהושע מקשה לו, יש שליחות ויש הרשאה. הרגע שפה לא עשית אותו שליח, אתה הלכת או כתבת הרשאה על מטלטלין, אז כן, אז יותר גרוע משליחות, כי בהרשאה במטלטלין לא עוזר, אז הוא לא שליח, אז לכן עד כדי כך, אם עבד, יכול לחזור ולטבוע מיד מיד הנאמן. בוא נתקדם על עכשיו. רש"י מוכח פה כל מה, רש"י מכניס את המילה פיקדון, זאת אומרת מפקיד, רש"י דיבור מתחיל דקפרי. לתוספות חולק על רש"י, תוספות אומר שזה לא מדובר פה בפיקדון. תוספות פה אומר שזה מדובר, פה מדובר בגזל, זאת אומרת הוא הלך וגזל ממך דבר, אחר כך אתה רוצה לקחת את זה לו ממנו בחזרה, אז פה אני אומר אם הוא גזל ממך מטלטלין, לא עוזר הרשאה, אתה לא יכול לשלוח מישהו אחר להוציא את זה ממנו. אבל אם זה פיקדון לפי תוספות, תוספות דיבור המתחיל, לא כתבין הנון כתב מטלטלין, אומר תוספות, דווקא מטלטלין דגזלה. אבל המטלטלין דפיקדון כן כתבינה, למה? כי הוא אומר היה מפורשת שבפיקדון, אם אני מפקיד אצלך דבר, אז כל זמן שזה אצלך, זה כאילו נמצא אצלי בפיקדון. אז אין פה את הסיבה שאני לא יכול לכתוב אורחתה, בגלל שזה לא ברשותי, זה כן ברשותי, אז ככה שיטה תוספות מביא ראיה. אז לפי תוספות, מה מדובר פה? לא כותבים דווקא מטלטלין, הכוונה לא בפיקדון, מדובר פה בגזל. מישהו הלך וגזל ממך, אתה רוצה להוציא את זה ממנו, אז פה אתה לא יכול ללכת לשלוח שליח על, 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 על מטלטלין, רק אתה צריך לבוא לבד, רק על קרקעות עוזר, רק על קרקעות עוזר ייפוי כוח. ממשיכה הגמרא, ברוכים הבאים, ממשיכה הגמרא, איקא דאמרי, עין עמוד א', איקא דאמרי, אמרי נרדאי, לא כתבין על אורקתא המטלטלת דקפרי. לפי האיקא דאמרי, מגיעים נרדאי ואומרים, שלא כותבים הרשאה ויפוי כוח על מטלטלים שיש לו אצל מישהו אחר, והוא הלך וטבע את זה בבית דין, הלך וטבע את זה בבית דין להוציא את זה ממנו, לפי רש"י פיקדון, לפי תוספות, בוא נגיד את הגזל, ואז הבן אדם הזה הלך וכפר, אמר אני לא מכיר אותך, זה שקר מה שאתה סתם תובע, אין לך אצלי שום דבר. אז אחרי שהוא כפר, פה אתה לא יכול ללכת לשלוח אחר כך, פה אתה לא יכול אחר כך לשלוח שליח עם הרשאה להוציא את זה ממנו. ולמה? מדייקת הגמרא, טעמה, כל הסיבה שאסור לפי איקא דאמרי הזה, דווקא דקפרי, בגלל שהוא כפר בזה, הנפקד, הנגזל, הגזלן, דווקא פה לא כותבים הרשאה, למה? דמך זה כשקרה, למה זה נקרא, זה נראה כשקר? כי זה נראה כאילו שהוא חתם אותו על שטר שקר, כאילו שהוא נותן לשליח דבר שלו, כי אחרי הכל הרגע, הרגע שהוא כפר, אז למרות שיכול להיות שהוא כפר בשקר, אז כשאתה שולח אותו עם שטר הרשאה, עם ייפוי כוח שאתה חותם, לך תיקח ממנו את המוצר, זה נראה כאילו, זה נראה לעיניים, כאילו שאתה חותם על דבר שקר, למרות שיכול להיות שזה לא שקר. אז פה אני אומר שאסור, אבל לא כפרי, אם הוא לא כפר בזה, אז לפי האיקא דאמרי הזה, אתה כן יכול ללכת לכתוב כתבינן כן, אתה כן יכול ללכת לכתוב שטר הרשאה אפילו על מטלטלים. אז בקיצור, יש לנו פה שתי שיטות, אנחנו נסכם את זה רבי כבודכם, רבי צביקה, רבי אביב, אני נסכם עוד פעם, אנחנו מדברים פה כרגע על איפוי כוח, זה נקרא בלשון הגמרא הרשאה, שאם אתה, אם יש לך, יש לך דבר אצל מישהו, ואתה לא יכול כרגע ללכת לגבות את זה ממנו, אתה רוצה לשלוח מישהו אחר שיהיה במסע ומתן איתו, אז אם הוא יבוא בלי שום איפוי כוח, לך מפה, אני לא מכיר אותך, אתה לא קשור אליי. אבל אם אתה נותן הרשאה חתום, שאתה שולח אותו, ומה הרשאה עושה? הרשאה עושה שאתה מקנה לו את זה, שכשהוא מוציא את זה, זה הופך להיות שלו, ואז הוא יחזיר לך את זה, אז הוא לא יכול להגיד, אתה לא קשור, למה כן? כי הוא יקנה לי, ועכשיו זה שלי. אז לפי היקדם הראשון, הרדאי אומרים, זה אתה רק יכול לעשות מתי דווקא בקרקעות. כי קרקע תמיד שלך, אז יש לך כוח לכתוב שטר על הדברים שלך, שאני מקנה את זה עכשיו לשליח שלי, שהוא ילך ויתעשה. אבל על מטלטלין, אז הרדאי הולכים בשיטת רבי יוחנן, שבן אדם לא יכול ללכת להקדיש דבר שלא ברשותו. אז מטלטלין, הרגע שזה כבר לא אצלך, אין לך סמכות לכתוב ייפוי כוח על דבר שכרגע לא אצלך וזה אצלו. אז לכן, על מטלטלין אין מושג של הרשאה, אין מושג של ייפוי כוח לפי היקדם הראשון. לפי היקדם השני, לא. בדרך כלל מטלטלין כן, אבל דווקא במצב, מתי אפשר, מתי מהרדאי אמרו, דווקא באופן שהוא כבר היה דיון איתו והוא כפר את זה. עכשיו, אם אתה רוצה לשלוח, פה אתה לא יכול לכתוב חתימה, כי זה לא נקרא שרותם על שקר, אבל אם לא, לא. אבל כל, יש פה כמה דרכים בראשונים פה, אתה יודע, רבי דוד, זה מאוד קשה פה, האיקה דאמרי הזה. זאת אומרת, יש פה חלק דרכים בראשונים, מה ההסבר פה, מה ההבדל להבדיל, אחרי הכל, יש פה טענה אחרי הכל, מה יצא פה לפי האיקה דאמרי הזה, שהוא חולק על רבי יוחנן, שכל מטלטלין, אם לא היה כפירה, אז יוצא שהוא חולק על רבי יוחנן, זה לא מסתבר, כי הלכה כן כמו רבי יוחנן, כאילו, מה איקה דאמרי הזה סובר, יש פה מלא דרכים בראשונים, אני ציינתי לעצמי פה שתי דרכים, אחד מהדרכים הראשונים אומרים בקיצור, שהוא גם מודה שאי אפשר גם כשלא כפרו, גם כשלא כפרו סובר כמו רבי יוחנן בדיוק זה, רק מה, איך למה אני לא זוכר, הייתי כל כך עייף היום כשכתבתי את זה, הוא גם מודה שאי אפשר גם כשלא כפרו, הבנתי מה שקורה פה. פה מדובר שהוא אומר לו, שאחר כך הוא אומר לו, בשעת מעשה הוא לא יכול, כי הוא סובר כמו רבי יוחנן. הוא אומר כי אחר כך כשתזכה באמת בזה בדין, עושה איתו איזה משהו שהוא ייקח את זה באמת בשבילו, כשתזכה בזה בדין באמת בשבילו, לא בתור עכשיו, רק בתור הרשעה. אם זה רק בתור הרשעה הוא סובר, לזכות בזה באמת, אז זה הכוונה שאם הוא כפר לו, ואם הוא לא כפר הוא יכול, אבל לא מדובר פה בקטע של הרשעה, דבר שלו שלו, הוא רוצה עכשיו שהוא יזכה בזה באמת, זה אחד מהדרכים בראשונים. דרך אחר בראשונים, שהוא כן סובר כמו רבי יוחנן גם כן, אבל מה שרבי יוחנן אומר, שבן אדם לא יכול להקדיש דבר שלו ברשותו, זה דווקא בהקדש. דווקא בהקדש, אבל פה בכזה מצב, בגלל שאתה הולך ואתה הולך להקנות לו את זה, אז הרגע שאתה הולך להקנות לו את זה, זה להקנה, זה משהו אחר. בקיצור, הוא רוצה לחלק במקנה והקדש, אז שדווקא במקדיש, איפה שרבי יוחנן אומר, דווקא במקומות אחרים לא. בקיצור, מלא דרכים בראשונים להבין את האיקה דאמרי, זה מאוד עמוק פה, כי אחרת זה מאוד קשה, אבל על כל פנים, כן, הראשונים רוצים לתרץ שגם זה מסתדר לפי רבי יוחנן. אנחנו ממשיכים לעוד הלכה נוספת בהלכות הרשאה. ואמרי נרדאי, אר אורקסא דלא כתיב בי, אם יש לך שטר הרשאה, אמרנו צביקה, היום בשפה של העברית שלנו זה נקרא ייפוי כוח. אם יש לך ייפוי כוח שלא נכתב בייפוי כוח ככה, זיל, דון, יזכה והפק לנפשך, לך ותדיין איתו עם הבעל דבר, ואתה תזכה והוציא את הכסף הזה לעצמך, לסבי מששה. זאת אומרת, אם לא כתוב בשטר הרשאה את המילים האלו שהוא מקנה את זה לך, שאתה עכשיו הנושא, זה הולך להיות מה שאתה תצליח להוציא קנוי בשבילך, בכזה דבר, אם לא כתוב הדברים האלו, השטר הזה אין לו שום ממשות של הרשאה וזה לא יעזור. למה? מה היא טעמה? ושהוא דמר ליעייך, אותו שהמוצר אצלו, הנפקד, לא יודע מי, יכול להגיד לו, לב בל דברים דידיית. זאת אומרת, אני לא הולך להביא את זה, אפילו שאתה יכול להיות שיבאת לי מכתב מאוד יפה, אבל הרגע שזה לא הכסף שלך, אתה לא הולך לזכות בזה, אז אני לא אביא לך את זה. כל הרעיון של השטר הרשאה הזה, אנחנו רואים פה מפורש בגמרא וברש"י ובראשונים, הרעיון של שטר הרשאה שהוא מקנה לו את זה, שבזמן שאתה הולך להוציא את זה, זה הופך להיות שלך. עכשיו, אחר כך, כמובן, אני שולח שליח נאמן, שאחר כך הוא יבוא ויחזיר לי את זה. אם באמת אחר כך הוא לא יבוא ויחזיר, אני אחכה עוד כמה דקות בגמרא, הוא יהיה חברמה. הוא אומר אליו, אחר כך תשכח מזה, זה לא יודע, זה 100,000 שקל שם נמצא בחבילה, עכשיו הוא קיבל יצר הרע, הוא אומר, עשית לי שטר שאני קונה את זה, עכשיו אני לא רוצה להחזיר לך את זה. הוא יכול לעשות דבר כזה, אבל בוא נראה אחר כך בגמרא, זה קטע הבא. אז הכל פנים, אמר
הבא... אז אתה עוד שטר אחר.
אז בוא נראה. אמר אביי, מגיע אביי וכותב, מה יהיה הדין? אם הוא אומר לו, בוא נגיד יש שם מטלטלין, בוא נגיד כסף זה כמו מטלטלין, הוא כותב שם, בוא נגיד יש לו מופקד שם איזה 50,000 שקל אצלו בתל השני, הוא אומר לו, אני בשטר שאני אקנה לך מזה 25,000 שקל, חצי מחיר.
דולר.
פה הוא גם תופס שהוא יכול להוציא הכל, או שהוא
לא,
גם יכול להגיד...
לא, 25,000 זה לא.
מחצה חבלי. שליש או רביע כתוב.
מחצה כן, אבל אם כתוב סכום לא.
50% מהסכום.
50% זה לא כתוב 25,000 שקל, אין, זה לא יכול.
אה, כי אם זה רק 25...
אין, זה רק 25, אתה לא יכול.
אני אומר את זה, סתם...
זה ככה כתוב במפורש.
אצלך, מפרשים, אני לא ראיתי לפה שאתה רואה, אבל יפה, לא ראיתי את זה פה במפרשים, רשי, תוספות, לא. אבל יכול, בוא...
כשנקרא לך, נקרא לך.
אחר כך נבין את ההיגיון, יש בזה אולי היגיון גם, בוא נראה. אמר אביי, ואי כתיב, באם כתוב בשטר הרשאה, לך ותדאג ותזכה בעצמך רק למחצה או לשליש או לרביע. אז פה אני אומר שזה עדיין מספיק. הוא לא צריך לכתוב לו את כל הסכום, גם מספיק שיכתוב לו שהוא רק זוכה ב-50% בשליש או רבע, למה? המושג הדין הידוע של מיגו, מיגו דה משתאי דינה הפלגה, שמתוך הוא לא יכול להעיף אותו לגמרי לכן איתך, כי אחרי הכל חצי שלו, שליש שלו, אז יש פה את הדין של מיגו, מיגו דה משתאי דינה הפלגה, משתאי דינה, כולה יכול להידיין עם הוא גם על הכל, גם החלק של הבעלים. עכשיו... אני אגיד לך כבר מה שאמרת, כי אני ציינתי לעצמי להגיד את זה, ועכשיו אני אבין גם, לפי מה שהפרישה, מה הפרישה כותב פה? הפרישה כותב פה, מה באמת הסיבה שאומרים פה מיגו? כותב הפרישה, שמה הסיבה? הרי מה זה, הרי יפה מאוד, ורבי דוד, לפי הפרישה אני אבין אחד ועוד אחד. מה באמת הסיבה שעוזר פה מיגו? אחרי הכל, הוא יגיד לו, אתה לא מחותן איתי על הכל, אתה רק מחותן לרבע, לשליש, לחצי.
אני יכול להחל איתה.
אומר הפרישה, כי הוא, כשהוא עובד איתו באחוזים, אז כמה שהוא מצליח להוציא יותר, כמה אתה מדעת השם תקים עסק. אתה מקים עסק, כל מה שאתה מביא יותר, אתה מקבל יותר אחוזים. אז הוא אומר, אם שאתה תחזיר לי את הכל, האחוזים שלי גדלים. אז לכן, אבל לפי זה באמת, אם הוא יכתוב לו סכום קצוב, אז הרגע שיש לו סכום קצוב, אין לו שום רווח מהחצי השני, מהשליש השני, אז לפי הפרישה זה מאוד יפה מסתדר. אני כתבתי פה להגיד את הפרישה, אבל לפי זה אחד ועוד אחד זה מסתדר. הבנת? הרגע שאני כותב, אני הולך לקבל לך רק 25, יש שם 100. אז הוא אומר, ב-75 האחרים אתה לא מחותן איתי, לא יהיה לך כלום. מיגו לא יעזור, מיגו לא עוזר בכל מקום. אבל בכזה מצב שלא כתוב זה רק תלפי אחוזים, אז תמיד, כל מה שאני אביא יש אחוזים מכל שקל, אז לפי זה מובן מאוד מה שרבי דוד אמר, וזה מאוד יפה מסתדר. עכשיו אנחנו הולכים לקטע האחרון, מה ששאלנו כבר מקודם. אמר הממה, אם תפס, אם השליח, ברוך השם, הצליח, היה לו את ההרשאה, והוא הצליח להוציא, ואז... הוא לא רוצה להחזיר את זה אחר כך
לבעל הבית
האורגינל. נכון, אני כבר אגיד את השתי הפירושים של רשי, אבל רשי אומר על הפירוש הזה שזה הפירוש הנכון. אמר הממר, אי תפס, לא מפקין על מיני. עכשיו רשי מביא ברשי דיבור המתחיל, אי תפס, לא מפקין על מיני, אז רשי אומר את זה בלשון השני. או ש פירוש הראשון של רשי, שמה זה מדובר פה אי תפס, לא בציור שאנחנו שאלנו מקודם רבי צביק, אז שיפור אחר. הבעל הבית לא כתב פה בשטר הרשאה את הדבר הזה שתוציא, שאני אקנה לך, והוא מגיע לנפקד הזה, הוא אומר לנפקד, בבקשה, תביא לי את הדברים שאני שליח שלו, מוביל לו שטר הרשאה, בשטר הרשאה לא כתוב את המילים, הוא הלך, הוא היה חבר'ה, תופס את זה בידיים ועלה. אז הוא יכול ללכת עכשיו, הוא להוציא את זה או לא, אז לפי הפירוש הראש אומר רשי, זה הדיון שהממה אומר, שאם הוא הלך ותפס, ואפילו שלא לו הרשאה טובה, לא מפקין המיני, אבל רשי, הסתכלו רשי דיבור המתחיל, לא מפקין המיני, זה הפשט הראשון, אף על גב זה לא כתיב ביפיק לנפשה, אבל לישנה חינה, ועל זה רשי אומר בזה עיקר, ולכן אמרתי את הפשט הזה רק, לא תכנתי לך להגיד את הפשט השני, לישנה חינה, והיא תפס שליח, ממון שהוציא ועקבו לעצמו, זה מה שרבי צביקה דיברנו מקודם, זה לא מפקין המיני, אומר הממר, אפשר להשאיר את זה אצלו, ובית דין לא יכול להוציא את זה ממנו, כך מצאתי כתוב בתשובת הגאונים, וזה עיקר. הפירוש הזה עיקר, שזה הפירוש על הממר. בקיצור, עוד פעם שלישית צביקה, אם הוא השאיר את זה לעצמו השליח את כל הכסף, בדין לא יכולים להוציא את זה ממנו. ככה אומר הממר. רב אשי אמר...
גם אם הוא נתן לו לאחוזים?
תמיד, אם הוא תפס את... באחוזים לא. באחוזים אתה צודק, באחוזים...
כל השאר הוא חמח.
יפה. מדובר פה באופן שהוא כתב לו הכל, שכמו זילדון יסחה והפך לנפשה. רב אשי אמר... כיוון דקסבלה, בגלל שכתבו בהשטר, כל דמתענן מדינה קבילית עליי, זאת אומרת, כל מה שתזכה או תחוב בדין, אז אני אמור לקבל, אז לפי זה אתה לא יכול לשמור את זה לעצמך, למה? כי יוצא, באמת, כתבתי לך שאתה תקנה את זה, אבל תקנה את זה בדין שליחות גם, כי הוא כותב מפורש את המילים האלו בערבית, שמה? כל דמתענן מדינה, מה שתזכה, או שיהיה לך איזה חוב בדין, אני אחריות עליי, גם לחובה וגם לזכות, אז אם ככה יוצא, ששליח עכשיו, יד רגע שהוא רק שליח, אז הוא כן יכול להוציא את זה ממנו בחזרה, זה שיטת רבשי. ואיקה דמה, יש כאלו שאומרים שהוא אומר הפוך. הרגע שהוא כותב כל דמיתנה, הוא לא הופך להיות מדין שליח, שותפה שווי, הוא עושה אותו שותף בלבד. אז מה נפקמינה, לפי הפירוש שאם הוא כותב את המילים האלו, הוא הופך להיות שותף או שליח. למה נפקמינה אם שליח או שותף? אומרת הגמרא, למית פספלגה. לפי שיטת רב אשי, מה יהיה הדין אם נתפוס 50%? אם אני אומר שהוא שותף, אז נתפוס חצי הוא יכול, והוא לא יכול לצאת ממנו את החצי, הוא שותף. אבל אם הוא אומר רק שליח, שליח אתה צריך לתת לו עד השקל האחרון. מסביעה הגמרא את פסק ההלכה והלכתה, שליח שווי, אז הרגע שליח שווי, וסתכל פה גם רשי גורס פרחה והלכס השווי שליח, ולא שקיל מידי. אז תירגע רבי צביקה, ההלכה לא יהיה כמו הממר, כי אנחנו פוסקים שהוא שליח, כי הוא כותב את המילים האלו. אז הרגע שהוא שליח, אפילו באמת שבתוך השטר הוא גם כותב, כשאתה מוציא את זה, אז זה הופך להיות שלך, וזה הכל רק מדין שליחות. אם זה מדין שליחות, אתה חייב להחזיר לו את השקל האחרון, ואתה לא יכול עכשיו להגיד, להשאיר את עצמך. אז לכן זה קצת מאוד קשה הדבר הזה. מצד אחד הוא כותב בשטר, זיל דון ישחה והפק לנפשה. ומצד אחד הוא כותב בשטר, כל דה מתענה מדינה, קביל את עליי. ואם זה מדין שליחות, אז באמת, אבל לפי זה אומרים, אתה חושב, אם הוא לא יכתוב את המילים, כל דה מתענה מדינה, קביל את עליי. אז לכאורה, אין, הוא ספס, גם לפי רבשי. רק אם הוא הוסיף את המילים האלו, וזה שליחות, אבל אם הוא בן אדם יפספס בהרשעה, הוא רק יכתוב בהרשעה את הקטע זיל דון ולא את זה, אז הוא פספס את הכל ויכול לשמור את זה לעצמו ואין בית דין יכולים להוציא ממנו. בדיוק. אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא, משנה חדשה, משנה חדשה, וזה כבר דברים מאוד מוכרים, אתם כולם חוזרים על זה, אבל כל פעם יש חידושים. באמת הראש אומר פה שבחטא אחד מהמשנה, כל החידוש זה רק בספר, בוא נגיד את זה על המקום בלי נדר. ממשיכה המשנה, אנחנו באמצע פה הדיון, רוב הפרק הזה מרובה, כמו שהתחלנו מרובה, כפל ממידה דלת ואי, אז אנחנו מדברים פה מלא על הכפל ועל הדלת ואי. הדלת ואי סך הכל בשתי ציורים ורק בשתי מיני בעלי חיים, שחיטה או מכירה, וגם כן רק בשור או מסה. אז זה אנחנו עושים בלי התורה שלמה. אז אומרת המשנה בסייעתא דשמיא, גנב על פי שניים. שני עדים מגיעים, מעידים שראובן גנב שור או מסה, וטבח ומכר על פיהם, אותם עדים מעידים, אותו שתי עדים מעידים, שאותו ראובן גם כן טבח ומכר במה הזאת. או על פי שניים אחרים, זה כבר חידוש, שמה? יש שתי עדים שאומרים שהם ראו שראובן גנב את השור או מסה. אחר כך מגיעים שני עדים אחרים ואומרים שהם ראו שראובן שחט או מכר את זה. אז גם כן כתוב במשנה, אפילו שזה שתי עדים, השתי עדים זה לא אותו שתי עדים, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אז הדין הראשון במשנה ברור. אם אותו עדים אומרים ראינו גם גנב טבח ומכר, אז ברור שמשלם. אבל החידוש פה שאפילו שיש לנו לכאורה כל דבר זה חצי. שתי עדים אחד אומרים שראו שהוא גנב, השתיים אחרים אומרים שהוא טבח או מכר, ולכאורה יש את הכלל הידוע, על פי שניים עדים יקום דבר, ולא חצי דבר. אז זה נראה בגמרא, בעזרת השם פה, זה יהיה הסוגיה הראשונה פה בגמרא. עדיין משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אנחנו עכשיו מגיעים גם כן לקטע שכבר מוכר, ופה הראש אומר לכאורה מה החידוש, והראש אומר שיהיה החידוש המשנה הבא. שאנחנו יודעים שאם הגנב מתחייב בחיוב מיטה, תוך כדי מעשה הצביחה ומכירה, אז יש כלל ידוע בכל השעה, זה נקרא קימלי בדרה במיניים. זה נקרא שהוא עומד בעונש היותר חמור, אז אם יש לו חיוב מיטה וחיוב תשלומים, אז הרגע שהוא עולה ממילא לעולם האמת, אז לפחות שהיורשים שלו ילו מהכמה שקלים שהוא היה חייב, הוא פטור מהתשלומים. עכשיו, מתי אנחנו אומרים קימלי בדרה מיניים? זה כלל ידוע הדבר שאתם יודעים את זה. דווקא שזה נהיה באותו רגע, באותו רגע שהוא עשה מעשה אחד, הוא התחייב גם מיטה וגם תשלומים, אז אני אומר שבמיטה הוא כבר נפטר מהתשלומים. אז בואו תראו פה דוגמאות. מה יהיה הדין? גנב. הוא מכר בשבת, הוא גנב, אז זה אחד, אחר כך הוא הלך ומכר בתוך שבת. או שהוא גנב ומכר לעבודה זרה. במקרים האלו הוא לא חייב מיטה. במקרים האלו הוא חייב מיטה? במקרים האלו מה הוא חייב? הוא לא חייב מיטה פה, הוא לא חייב מיטה.
אם הוא מכר בשבת?
אם הוא מכר בשבת, למה שאלה, במה הוא חייב?
בהוצאה.
הוצאה הוא גנב באמצע השבוע, רק מכר בשבת.
לא, זה תלוי, עוד פעם.
מדובר פה שהוא מכר בשבת. הגנבה הייתה באמצע השבוע. אם הוא גנב באמצע השבת, אז הוא עשה חיוב הוצאה. חיוב הוצאה יש, כן, מסקילה. פה מדובר שהגנבה, ככה מפרשים אומרים פה כמובן. מדובר פה המחר היה בשבת, שהמחירה בשבת אין ביטה.
חיים לא קיבל כסף הזה, אז...
כן, אם ראית את זה מפורש, זה פשוט ככה, זה...
הרב, יש כאן ברייתא, אני אגיד לך בדיוק הפוך, כתוב גנב ומחר ושבת כתוב, אז מה תגיד לך מה יותר בינים, אבל כרגע זה לא...
פה זה חייב להגיד ככה, אם... גנב, אולי באמת אתה תגיד את זה כבר אני צריך ללכת. גנב הוא מחר בשבת, או שגנב ומחר לעבודה זרה, או שהוא גנב וטבח ביום הכיפורים, שאנחנו יודעים שאין חיוב מיטה לשחוט ביום הכיפורים. כי למה? כי יש קרט. קרט זה לא מהארבע מיטות בית דין. אז בכל השלוש ציורים האלו חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. כי אין פה חיוב מיטה שיפתור את התשלומים. ממשיכה המשנה, מה יהיה הדין
גנב? מה זה מחר לעבודה זרה?
הוא מחר לעבודה זרה, כפשוטו.
הוא לא עבד עבודה זרה.
לא, הוא לא עבד, רק מחר.
כן, אבל למה יש פה חיוב מיטה?
אין כך חיוב מיטה.
אין פה חיוב מיטה.
אין חיוב מיטה. באמת, אם הוא הלך, באמת, באמת נראה...
מה זה משנה למי הוא מחר?
באמת, תראו מפורש בדף ה', אם באמת הבן אדם הלך ושחט בשבת. אם הבן אדם הזה הלך ושחט, אם הבן אדם הלך ושחט בשבת, או שחט לעבודה זרה, אז פה הוא כן חייב מיטה. אז הוא באמת יהיה פטור מדלת ו'. פה מדובר, תשימו לב, מחר בשבת אין מיטה, מחר לעבודה זרה אין מיטה, ותמך ביום הכיפור אם יש רק כרת ואין מיטה בידי אדם, אז לכן הוא חייב דלת ו'. אבל מה יהיה הדין גנב משל אביו? הוא גנב שור עושה מאבא שלו, ואז לטבח הוא מחר, אז הוא התחייב לאבא שלו דלת 4 ו-5, ומה קרה בסוף? אחר כך מת אביו. עכשיו, אחר כך שאבא שלו מת, אז הוא אחד מהאחים שהוא גם כן מקבל ירושה, אז הוא עדיין חייב לשלם 4 ו-5 לאחים לפי החלק שלהם בירושה, ביחס.
זה לא פשיטה.
או, אז זה פשיטה, הראש אומר על זה גם פשיטה.
פשיטה,
אבל נראה אם יקדיש בחייו, הראש אומר על הציורים האלו פשיטה. ממשיכה המשנה, מה יהיה הדין גנב וטבח ואחר כך יקדיש, אז גם כן בכל הציורים האלו משלם תשלומי 4 ו-5, טוב? באמת, באמת פשיטה. ממשיכה המשנה, מה יהיה הדין, זה כבר ציור מעניין אלירן. גנב, הוא הלך וגנב, וטבח, הוא לא שחט את זה בשביל לאכול את הבשר. הוא שחט את זה בשביל מטרה לרפואה, בשביל להתרפות, לא יודע איך זה מרפא, או לכלבים, או בשביל שהכלבים שלו יהיה להם את הבשר. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, השוחט, הוא כן שחט כמו שצריך לעצמו, אבל בסוף נמצא טריפה. הרגע של טריפה, אסור לו לאכול את זה. דוגמה שלישית, השוחט חולין בעזרה. אנחנו יודעים מי ששוחט חולין בעזרה, במה אסורה באכילה. אז בכל השלוש דוגמאות לפי תנא קמא, עדיין משלם תשלומי 4 ו-5. למה הוא צריך לשלם 4 ו-5? כי תנא קמא סובר, זה לא משנה, רגע שעשית פה שחיטה, לא משנה אם עשית שחיטה לרפואה, או שחיטה לכלבים. או שמצאת, ברגע ששחטת, אתה נכנס לקטגוריה של טבח, שאתה צריך לשלם 4 ו-5, אז יש שיטת הנקמה, רגע ששחטת, מה זה משנה למה שחטת?
למה שתחשוב שלא?
אוקיי, תראה את שיטת רבי שמעון, יפה. מגיע רבי שמעון, פותר בשני אלו, באיזה בשני אלו, בנמצא טריפה ובשוחט חולין בעזרה, הוא סובר שלא, ולמה? כי הוא סובר ששחיטה שלא מתירה את הבמה לאכילה, זה לא נקרא שחיטה. מתי הוא מתחייב דלת ואי דווקא שחיטה? מה זה שחיטה לשיטת רבי שמעון בן יוחאי? שחיטה שמתיר את הבשר לאכילה. אז באמת, מי שוחט לרפואה ולכלבים, אז זה נקרא שחיטה שורה לכלל, כי זה שחיטה כשרה. לא שחטת את עצמך, שחטת את עצמך. פה באמת מודה רבי שמעון שחייב. כי השחיטה היא תראה את הבשר לאכילה, במקרה אתה השתמשת לרפואה או לכלבים. אז זה באמת אתה צריך לשאול גם כן, גם זה
שחיטה. לא,
אבל פה מדובר ששחט את השחיטה שאכלת לאכול, אתה נתת את זה לכלבים. שחיטה...
לא כתוב שחט, כתוב טבח.
טבח זה נקרא שחט, ואיפה שכתוב שחט בגמרא זה נקרא שחיטה כשרה. שחט טבח זה נקרא אותו דבר, שחיטה כשרה. בגמרא אין דבר כזה לשחוט שחיטה פסולה. אם זה שחיטה, יהודי עושה שחיטה כשרה.
מה הקשר לזה?
אז הוא הלך, עשה שחיטה כשרה לזה. אז הרגע שהשחיטה ראוי לאכילה, אז זה לפי כולם, גם רבי שמעון, זה פתוח נקרא שחיטה. השאלה, שעשית פה שחיטה טובה, בסוף נצאת שזה טרף. אז זה לא שחיטה שמתירה לאכילה. או שהפוך, או שהלכת ושחטת חולין בעזרה, שכל השחיטה כבר גם כן לא תקינה, כי זה היה חולין בעזרה. אז בשתי המקרים האלו יש מחלוקת תנא קמא ולפי רבי שמעון. לפי תנא קמא זה לא משנה, שחטת חייב. לפי רבי שמעון, בשתי המקרים האלו זה לא נקרא שחיטה. מה רבי צביקה רצית להגיד?
כלומר, מה זה משנה אם זה כלומר שחט, זה לא קשר בזה. עצם זה שהוא התעסק עם הגניבה שלו, הוא כבר חייב 4 ו-5.
לא, אז כתוב בתורה, הפסוק כתוב בתורה בטבח או מחר. יש לנו דיון מה זה נקרא בטבח. מגיע תנא קמא אומר כמוך, אם שחטת, לא משנה איך שחטת, מה שחטת, מצאת טריפה, כמוך. מגיע רבי שמעון, רבי שמעון אומר לא, מבחינת התורה וטבח זה נקרא שחיטה שאתה יכול לאכול את הבשר. אם זה שחיטה שאתה לא יכול לאכול את הבשר כי שחטת אותו בזרה וזה אסור בענה, או ששחטת אותו מצאת בטריפה, זה כבר לא נקרא וטבח, זה בדיוק יפה. מה שאתה אומר זה תנא קמא אומר, וטבח לא משנה, רגע שחטת, לא משנה איך ומה, יפה מאוד. רבי שמעון אומר לו, איך ההלכה רבי דבי? ההלכה אני רואה פה לא כמו רבי שמעון, כמו תנא קמא. אז בקיצור, סיימנו פה את המשנה, ואנחנו מתחילים את הגמרא, והולכים לקטע הראשון של המשנה.
הלו, כל הכנס הזה של 4 ו-5 למה בא? בגלל שגם גנבת וגם התערבבת עם העבירה שלך.
נכון.
פה אתה משלם את הכנס.
נכון, אבל אנחנו מדייקים את התורה. אם הבן אדם הזה ילך ויגנום, ולא יצמח ממך, יעשה את הצורה בצורה אחרת. איזה צורה יש? איזה צורה?
גזל.
אנחנו מחר, איך?
גזל. אם הוא גזל, הוא לא ישלם 4 ו-5.
גזל לא יהיה. או שהבן אדם יגנוב את השור ועשה, הוא לא יעשה שחיטה מחר, הוא ילך ישריש את זה בצורה אחרת, יעשה ביזנס אחרת. גזירת הכתוב, תמיד, טבח או מחר, יש בזה. וגם כן רק שור עושה. ואנחנו למדנו במשנה בהתחלה, שאם הוא גנב, שאם הוא גנב על פי שניים, ואז כתוב שתי דוגמאות, או שהכל היה על פוטו שתי עדים, גם הגניבה וגם הצליחה, וזה ברור, או שכתוב על פי שניים אחרים, מה זה נקרא, הוא גנב, רובן גנב, יש שתי עדים מגיעים ואומרים שאנחנו ראינו שרובן גנב את השור הזה או את השה, אחר כך מגיעים שתי עדים אחרים ואומרים, אנחנו ראינו שהוא שחט את השה. אז כתוב גם בכזה מקרה, אפילו שכל עדים מעידים פה על חצי דבר, הם אומרים על הגניבה, והם אומרים גם כן כתוב שחייב ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא, לכאורה, למה מסיתי דלא כרבי עקיבא? דהי רבי עקיבא, אם נרצה להגיד שזה דרך כמו שיטת רבי עקיבא, הוא דורש מהפסוק שכתוב בתורה, על פי שניים עדים יקום דבר. מה הוא לומד מהמילה, על פי שניים עדים יקום דבר? הוא לומד מפה מהמילה דבר ולא חצי דבר. העדות צריכה להיות שלמה ולא חצי דבר. ופה, שהעדים העדים רק על התביחה. וזה, אז זה לא עדות שלמה, אז תקל איך שרשי מסביר את הרבה יותר יפה, רשי אחרון בעמוד, דבר ולא חצי דבר, על פי שניים עדים יקום דבר, ועל עדי תביחה דקתה להם מסניתי, או על פי שניים עדים אחרים, חצי דבר דקה מסעדה, דהי לה ודהי גניבה, אם לא היה עדי גניבה, איקה להם, הם מרדידי כתבה. כשהם מגיעים ומעידים, השתיים האחרים מגיעים, השתיים הראשונים שמעידים שגנב, בסדר, אז זה עוד לא חייב ארבעה וחמישה לגניבה, עוד רק כפל. אבל השתיים האחרים זה בעיקר הקושיה, רשי מדגיש מאוד יפה, הקושיה זה השתיים האחרים שמעידים שהוא טבח ומחר. הרי אם הם היו לבד, לא היה לך כלום, למה? כי מה אם גנדים שם? אנחנו ראינו שהבן אדם הזה לקח את השור הזה ושחט את זה. אז כל הכבוד, אולי זה השור שלו שוחט, מולך לכל הבריאות. בצירוף מה אתה סומך על השתי עדים האחרונים? רק בצירוף השתי עדים הראשונים, אז זה נקרא חצי דבר. וכתוב בתורה, על פי שניים עדים יקום דבר, אז רבי שמעון, רבי עקיבא דורש דבר, ולא חצי דבר. מביאה הגמרא את הברייתא, איפה אנחנו רואים את שיטת רבי עקיבא? תנא למדנו בברייתא, אמר רבי יוסי, כשהלך אבא חלפתא, מי זה היה אבא חלפתא? אז איך הוא קורא את השם של אבא שלו?
סליחה?
איך הוא קורא את השם של אבא?
יש
כאן בסדר
דרך אגב.
אז הגרד זה בשיטת הגרד, גם הלכות כיבוד רב, שהרב שלו, אם אתה נותן לו בכינוי רב, מותר לך להגיד את השם עם הרב.
גם אבא, הם
תראו לנו. אז לפי זה, השם של אבא שלו היה חלפתא, אז גם באבא זה כמו רב לפי הגרד, אם אתה אומר את האבא חלפתא, אז גם באבא זה אותו דבר כמו רב, מותר לך להגיד את השם של אבא שלך עם הרב, הרב וזה.
כמו הרב יונתן.
יפה. עכשיו יש לנו שיטות אחרות שסוברים שלא, גם באבא אסור לך להגיד גם עם הרב, שאצלנו לא נגיד ככה, אשכנזים
עוד אחרת.
ספרדים למשל ראיתי כן אומרים ככה, אבל אצל האשכנזים אנחנו מאוד מחמירים, אין דבר כזה שבן יגיד לאבא את השם, גם אם תגיד לו 10 תארים, הרב, 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 זה לא עוזר. רק מה מדובר פה? פה מדובר מאוד יפה, פה מדובר שמה הוא אמר? הוא אמר רק אבא, הוא לא אמר את השם. חלפת זה הגמרא כותבת, לדעת מי זה אבא, אתה אמנת? ככה יש כאלו פוסקים שכותבים. על כל פנים, כשהלך אבא חלפת, ככה אומר רבי יוסי, אמרנו את השתי השיטות, איך הוא אומר או שהגמרא אומרת או שהוא, אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה יש כאלו אומרים הפוך, רבי יוחנן בן נורי הוא הלך ללמוד אצל אבא, אבא אנחנו עוברים לעין עמוד בית הזה, עין עמוד בית למעלה חלפת, אמר לו, אז הוא אמר לו ככה, מה יהיה הדין בן אדם שטוען שהשדה שהחבר שלו יושב, הוא טוען שזה בכלל שלו ולא של החבר שלו. אז הרי שהחלה שנה ראשונה בפני שניים, אם הבן אדם הזה טוען שהוא קנה את זה ממנו, הוא אכל את זה שנה ראשונה, ששתי עדים מעידים שהוא אכל את הפירות שלו בשנה הראשונה, ושנייה בפני שניים, בפני שתי עדים אחרים, ושלישית בפני שתיים, בפני עדים עוד צאת, צאת שלישי של עדים, זאת אומרת, על כל שנה יש לו עדים מכת עדים נפרדת, שהוא יחזיק בו בשנה הראשונה יש לו את השתי עדים האלו, שהוא יחזיק בשנה השנייה יש לו את שתי העדים האחרים, ובשנה השלישית יש לו סט שלישי, מהו? האם יעזור צירוף השלושת העדויות, שהרגע שיש לו חזקה של שלוש שנים שהוא אכל פירות בצירוף השלוש שנים, אז זה יעזור לו להיחשב חזקה, ברגע שיש לו חזקה, אז אתה יכול לטעון עד מחר שזה שלך, יש לנו פה חזקה, או שאני אומר לו, חזקה זה עיקרי שיש לנו סט אחד של עדים שאומרים, אנחנו ראינו אותו יושב בשדה הזה שלוש שנים ואוכל את הפירות. אבל אם יש לך פה סט, 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 זה לא מצטרף. ככה היה השאלה שמה שלמדו. אמר לו, אז הוא ענר לו, הרי זו חזקה, זה בסדר. השלוש כיתות עדים זה מצטרף. אמר לו, הוא גם כן אמר לו, אף אני אומר, כן. אמרנו, תשתי השיטות, מי אמר למי, כן. או רבי יוחנן בן נורי, לאבא חלפת או הפוך. אז ככה הוא ענה לו. אמר לו, אף אני אומר, כן. אלא שרבי עקיבא חולק בדבר, ורבי עקיבא סובר שזה לא יהיה חזקה. למה? שהיה רבי עקיבא אומר שכתוב בתורה, על פי שניים עדים יקום דבר, אז מה אנחנו עומדים מהמילה דבר? דבר ולא חצי דבר. אז לפי זה יוצא שכל כת עדים מידע רק על שנה אחת, שהשנה אחת זה רק חלק מהחזקה. אז אם ככה, עדות שכל כת כזה זה רק חצי דבר ולכן זה פסול. אז אם ככה, לכאורה, המשנה שלנו, שכתוב שאם יש שתי עדים שמגיעים ואומרים שרובן גנב, אחר כך מגיעים שתי עדים אחרים ואומרים שרובן טבח, ואתה סומך על השתי העדים האחרים שהוא טבח, וזה רק חצי דבר, אז המשנה לא הולכת כמו רבי עקיבא. מגיע אביי מתרץ, אמר אביי אפילו תאמר רבי עקיבא. אתה יכול לפרש את המשנה שמלכת כמו רבי עקיבא שהוא דרש דבר ולא חצי דבר. בכל אופן, פה עוזר העידוד שהעידו על התליחה אפילו שהם לא העידו על הגנבה. למה? מי לא מודה רבי עקיבא? האם רבי עקיבא לא מודה? מהי הדין? בשניים אומרים, שתי עדים אומרים, שאנחנו ראינו שאותו צדיק קידש, שהוא קידש את אשתו בחודש ניסן. שניים אומרים, מגיעים שתי עדים אחרים, שהוא אומרים שבעל, שראו שהוא בעל אותה ביער, והרגע שהוא בעל אותה ביער, היא מחויבת מיתה על זה שהיא נבעלה למישהו אחר כשהיא כבר אשת איש. אז מה ההלכה בכזה מצב? דאף על גב דידי ביה צריכה לידי קידושין. אפילו הידי ביה, בשביל לחייב אותה מיתה, אנחנו צריכים לעדות שהעידו הידי הקידושין, בשביל שנדע כשנבעלה היא הייתה אשת איש. עם כל זה, מה כולם יודעו? כיוון דידי קידושין לא צריכה לידי ביה, הידי קידושין שמעידים שהיא אשת איש, שאומרים שהיא בחודש ניסן, ראו אותה שהיא מקודשת, שהרגע שהיא אשת איש, היא אסורה על כל העולם, אז אפילו שאין לנו עדים שהיו בחדר, אין לנו עדים שנסתגרו בחדר בכמה דקות שנקרא עדי ביה, אז זה גם כן בסדר, אז לכן מודה רבי עקיבא, שגם עדות הביה הזאת, דבר קרינה בה, וזה נחשב עדות שלמה, והאישה הזאת תצא להורג, אם רואים, שמי מגיעים עדים אחרים ואומרים שבחודש יהיה ראו אותה לשכוב עם מישהו אחר, אז זה כבר נקרא דבר שלם. למה? כי למרות שידי ביה בלי ידי קידושין זה כלום, אבל ידי קידושין בלי ידי ביה זה בסדר, אז אפילו ששם זה יוצא שיראה לך חצי, זה לא נראה לך חצי. כרגע שאנחנו יודעים בחודש ניסן, עדים קשרים אמרו שהיא מקודשת, אז היא כבר אסורה על כולם.
אתה יכול להגיד את זה גם בשנה הראשונה?
לא. כבר נראה למה אתה יכול להגיד.
בידי שנה ראשונה, הם בידי שנה ראשונה, הם לא תלויים בידי שנה שנייה.
בטח, זה אי אפשר להגיד,
כי כשאני,
חזקה זה נקרא שלוש שנים. כשאני אומר ששתי ידים האלו מגיעים ואומרים אחד, אין לנו חזקה נפל. שתי ידים מגיעים ושנה אחד, שנה אחד זה כלום, שלוש, זה פה. פה, אז ככה, אם באמת לא היה את הידים של ניסן רק ידי ביה, אז נבלה. פה יש לנו כבר אחד שהוא כבר דבר שלם, שהיא כבר מקודשת. כשהוא מגיע ואומר, אז זה לא יקח את זה דבר כי ביה בלי זה כלום. אז זה מה שהוא מסביר, אפשר להגיד עוד, תסתכל, אולי לא אמרתי, הסברתי. מי לא מודה רבי עקיבא? בשניים אומרים קידש, שהוא קידש את האישה בניסן. שניים אומרים מישהו אחר שבעל, שהוא בעל את אותה אישה באייר. מי שאומרים, דאף על גב דידי ביה, בשביל לחייב אותה מיתה צריכים לידי קידושין. כיוון דידי קידושין לא צריכה לידי ביה, אז אני אומר שרבי עקיבא מודה שדבר קרינה בה. אז ההכנה מגם פה במשנה שלנו, שעדים העידו על הגנבה, ועדים אחרים מגיעים על התפיחה, אז תקשיבו מאוד יפה. מה שהדגשתי את הרשי בעמוד א', מי צריך את מי? אף על גב דידי תפיחה צריכה לידי גניבה, אפילו שבלי, אם אתה מביא שתי עדים ואומרים, אנחנו ראינו שפלוני הזה שחט, אז ברוך השם הוא טבח את שלו, הוא חייב לבוא להשתמש שאותו שור שהוא שחט, חייבים את הידי גניבה, אבל כיוון דידי גניבה, בשביל גניבה לבד, זה מספיק עדים בשביל כפל, עזוב עכשיו שחיטה בקרה, כיוון דידי גניבה לא צריכה לידי תביחה, אז לכן דבר שלם קרינם בי. אבל כמו שרבים, כמו שהוא אמר, ושאוכל פירות של כל שנה בפני עדים אחרים, אז כל קאט צריכה לשתי עדויות נוספות בשביל שיתברר שהייתה חזקה. כי אין חזקה בפחות משלוש שנים. רשי, הסתכל, רשי אומר את זה בשורה אחת. רשי דיבור מתחיל, אח הנמי. אח הנמי וכולו, עדי גניבה, חיבו לי, כפלה בלה ודי תפיכה. אבל על ידי עדות חזקה, שלושתן הכיתות צריכות זו לזו. אין פה אחד שאתה יכול להגיד שהיא בלי זה. כמו אמרנו, קידושים בלי ביה, זה אותו דבר פה. גניבה בלי זה. אז לכן, ככה, הבאי מאוד יפה את מתרץ את המשנה שלנו, אפילו רבי עקיבא. שואל את הגמרא ורבנן שהם חולקים על רבי עקיבא, והם סוברים שגם מחזקה, אני אומר שכל השלוש כיתות שכל אחד מעידה זה מצטרף, אז אי דבר ולא חצי דבר למהות המאי. אחרי הכל כתוב בתורה על פי שניים עדים יקום דבר, מה זה על פי שניים עדים יקום דבר? אנחנו כתוב דבר, מה זה דבר ולא חצי דבר? אז לפי רבי עקיבא, אני ממעט פה את הצורה שלנו, לפי רחמים, ממעטים מעט שלא חצי דבר, כי חכמים גם אפילו בשלוש כיתות של עדים שאחד צריכה את השני, אני אומר שזה מצטרף, אז מתי אני ממעט? דורש את הגמרא, יש לי אופציה למהות מתי. אופן שמעידים שאישה מסוימת הביאה שתי שערות. אומרים שאותו רחל הביאה שתי שערות מעידים, והרגע שהביאה שתי שערות, אז היא כבר הופכת להיות כגדולה. לעניין מה? לעניין שיש כבר עוד עונשין, או שהקידושים של הקידושים כבר, היא לא כמו קטנה. מגיע אחר כך, אחד אומר, זאת אומרת, זה מעידים. אחר כך מגיע, עוד פעם, יש לנו פה שתי עדים שמעידים שהיא גדולה, אבל איך הולך העדות? שככה, אחד אומר שהוא ראה שיער אחד בגבה, ואחד אומר שהוא ראה אחד בקריסה. אז בגלל שרק מכוח צירוף עדות שתיהם, אנחנו יודעים שהביאה שתי שערות, אז זה נקרא לפי כולה אלמה, שכל אחד פה מעיד על חצי דבר. כשיש לנו פה שלוש שנים, אז זה התארו שלך, הוא הביא חכמים. זה נקרא ביחד אני מצרף, כי בירול אחד יש לנו שתי עידים, אני עושה שתיים פלוס שתיים פלוס שתיים, פה יוצא שכל אחד מחזיק חצי דבר. כי הוא אמר שיער אחד פה, והוא אמר שיער אחד פה, אז יוצא שכל אחד מעיד על חצי דבר, זה בטוח, זה בטוח, זה בטוח, לפי כולה על מה. שואל את הגמרא, בציור שרובן, ששתי העדים, אחד אומר על שערה אחד, והשנייה אומר על שערה אחד, אנחנו אומרים, דבר ולא חצי דבר. מה זה נקרא? זה נקרא, זה נקרא שבת, אי חצי דבר וחצי עדות הוא. כי על פי שניים עדים יקום דבר, אז פשוט שזה לא עדות. לא צריכים פסוק, כתוב בתורה, על פי שניים עדים יקום דבר, מה נקרא על פי שניים עדים יקום דבר? שצריך שתי עדים להגיד ככה, זה נקרא, זה נקרא כמובן חצי עדות. אנחנו מחפשים מה למעט מעל פי הדבר ולא חצי דבר. זה אנחנו כבר יודעים מזה שכתוב בהמשך, על פי שניים עדים, וזה אין פה שניים עדים, כי פה יש עד אחד לסערה של הבטן, ועד אחד לסערה של הגבה. אז אם ככה זה פשוט, אתה לא צריך את המיעוט של דבר ולא חצי דבר. אלא, פה אני אסיים, ואני אתן לדוד, עכשיו מתחילים סוגה חדשה, בואו נסיים את הסיומת. אלא חוזרת הגמרא אומרת שחכמים דורשים מדבר למהותה, ציור כזה. שניים אומרים, אחד בגבה. לא אחד אומר שיער בגבה, והשני אומר שיער זה. הפוך, יש לנו פה ארבע אנשים ביחד. שניים אומרים ששרו אחד בגבה, ושניים אומרים אחד בקרוסה. אז פה, העדות פסולה, פה אתה לא יכול להגיד חצי עדות, כי יש לך פה שתי עדים על כל דבר. פה זה רק פסול בגלל שזה נקרא חצי דבר, למה? כי אנה, השתיים שאומרים שראו שיער אחד בגבה, אמרי, קטנאי. מה זה נקרא... מה זה
קטנה? כל אחד שאומר שתיים על אחד, זה כאילו שאומר קטנה.
ואנה אמרי, זה שראו אחד בקריסה, אמרי קטנה, כי כל קט מידע על שיער אחד, ושיער אחד זה עדיין קטנה. אז לכן אני אומר שזה נקרא, שכל קט מידע זה נקרא דבר ולא חצי דבר. הבנת? זאת אומרת, אמרי קטנה היא, אמרי קטנה היא...
זה נקרא חצי דבר.
זה נקרא חצי דבר. למה נקרא קטנה? מה מסבירה מאוד יפה? כי כשמגיעים רובן ושימון אומרים על הבן אדם, האישה הזאת שיש לה שיער אחד, היא עדיין קטנה. מגיעים לוי ויהודה אומרים שיש לה שיער אחרת בקרס, היא עדיין קטנה. אז יוצא שזה חצי דבר, אבל פה זה לא חצי עדים, כי יש לך פה שתי עדים על זה, שתי עדים על זה. אז בקיצור, כל המקום הבא משלו, מה יוצא לנו פה? לפי רבי עקיבא, אני דורי טובה ולא חצי דבר ממש, אמרנו לעניין אפילו של החזקה, והמשנה שלנו לכאורה ראינו שאפילו חצי דבר מתקיים, הבאי מגיע מתרץ, לפי הבאי, שזה כן יכול להסתדר, שבכזה מקרה זה כן יצרף, הוא מביא לנו ראיה דוגמה, שאם יש לנו, אם יש לנו שתי עדים מגיעים להעיד שקידש את האישה בניסן, ושתיים אחרים אומרים שראו על מישהו אחר שבא לו טמאה, שאנחנו אומרים שבכזה מצב בטוח חייבת, אז לפי זה, אז גם מסתדר פה, כמו שכבר הסברנו על המקור.
מדברים על אותו בן אדם שעשה פעולה, באותו פעולה עצמה, הוא התחייב גם על משהו כספי וגם התחייב מיטה. ואיזה מיטה? דווקא מיטה של סקילה או זה, כלומר לא מיטת בדים ולא בידי שמיים ולא זה. זה ההלכה. רק בבדים, כן, מה שנקרא זה סקילה או דברים כאלה. אז רק במקרה כזה, אז אומרים, אז אם כבר התחייבת על מיטה, אז אתה תהיה פטור מהדבר הקל. אז זהו. עכשיו, אנחנו פעם כאן אמרנו, במשנה שלנו, גנב ומחר בשבת. כאן, אחת מהדוגמאות, זה נקרא דוגמה שאין, זה לא נקרא קימן דלה ומיני, ולכן באמת אין כאן מיטה, למה אין מיטה, ולכן אתה חייב על ה-4 ו-5. מה זה גנב ומחר בשבת? אז עכשיו, הגמרא בא ואומרת, יש כאן ברייתא אחרת, שכתוב במפורש, גנב ומחר בשבת, יהיה פטור מה אתם שומעים, מה קורה כאן. כאן, במשנה שלנו כתוב, שגנב ומחר בשבת, אז מה? הוא פטור, הוא חייב את ה-4 ו-5. ואילו בברייתא האחרת כתוב, גנב ומחר פטור גם בתשלומים. אז מה קורה? כלומר, כאן כאילו שכאן כאילו, אז מה? אז הגמרא עכשיו רוצה לחלק. אמר רבי בר חמא, כיתן יהוד יפטור, מה שאמרנו, שכאן מדברים שיש לנו כאן קימנה בדרב אמינא, זאת אומרת שכאן הברייתא השנייה שאומרת, גנב ומחר בשבת פטור, זאת אומרת שכאן היה לך קימנה בדרב אמינא. יש לך כאן את הדין שהיית חייב גם איתה וגם תשלומים, לכן זה פטור. איזה מקרה יכול להיות שגנבת ומחרת ביום שבת ואז יהיה חייב איתה? לכן אתה פטור. אמר רבי בר חנא, כי תניא היה פטור, אומר ציור מאוד מעניין. עקוץ לי תאנה מתאנתי ותקנה לגנבותך. זאת אומרת, יש כאן בן אדם, אתה שומע? כאן חייבים מפרשים אומרים, שבן אדם גנב גנבה, גנב את השה או את הזה. הוא הביא את זה למקום של האדם שרוצה למכור לו אותו, במקום שלו, בחצר שלו, כי החצר שלו היא קונה אוטומטית. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ביום, זה היה ביום שבת, כלומר כאן היה מדובר שכאן השא הזה שהוא גנב אותו הגנב, היה כבר ביום שבת. והוא בא ואומר לו, אני רוצה למכור לך אותו. הוא אומר לו, איך אתה רוצה למכור לו אותי? הוא אומר, שמע, יש לי כאן תאנים, אתה תקצוץ את התאנים, זה כאילו התשלום שלך, ובאותו שנייה שאתה קוצץ, אני קונה את הגניבה. עכשיו, מה יוצא? ברגע שקצצת, אתה חייב מיטה. למה חייב מיטה? כי זה נקרא קוצץ ביום שבת. זה טוב, מה זה? קוצץ ביום שבת זה נקרא קוצר. אז קוצר חייב מיטה. אז ברגע שאתה כאן קוצץ, אני חייב את המיטה, באותו שנייה אני קונה את זה, ולכן כאן פתור. זה הציור. הבנת את הציור?
מי פתור? זה שקצץ או ההגנה?
מה? הגנה, הגנה, מה? זה שקצץ, זה הגנה, ברור.
אה, רגע, הגנב קצץ?
כן, כן, הוא אמר לו, אתה תקצוץ, אתה רוצה למכור לי את השא. אתה רוצה כסף.
לא, מי מוכר? הגנב מוכר.
כן, כן, אבל הגנב, הוא אומר לו, איך אתה צריך לקבל כסף, נכון? במקום הכסף אני רוצה שתקצוץ, יש לך תאנים, קח את התאנים, תקצוץ את התאנים, ואתה בדרך שאתה קונה, קוצץ את התאנים, זה כאילו התשלום שלך בשביל השדה. ואני באותו שנייה, אני קונה את איך קוראים לו. אז עכשיו הגנב, מה הוא עשה? הוא מצד אחד, הוא קצץ, אז הוא כבר חייב מיטה, ובאותו שנייה, זה קנה את איך קוראים לו, הוא קנה את הגניבה, כי החצר שלו
קונה. הוא מוכר את השא בתאנה.
כן, 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 זה הכוונה. טוב, אז אמר רבי
רחמה.
כי זה אין קיבלם דולה במיני, באותו שנייה הוא התחייב מיטה בגלל שהוא קצץ, אבל מצד שני הוא גם חייב את הזה, אז 4-5. היה צריך לגנב ומחר, חייב 4-5. אז לכן את 4-5 הוא פתור. טוב,
אז... אבל למה הולכים עד למקרה כזה?
כי אתה חייב למצוא מקרה שבאותו שנייה אתה גם גנבת, כלומר, גם התחייבת מיטה?
מה ההבדל בין דבר כזה לבין מה שהוא הלך ומחר, ממש בשבת?
מחר אין לך מיטה.
מחר זה דרבנה.
מחר זה מה? מה זה כלום? מה זה? זה חייב מיטה?
זאת אומרת, התשלום שהוא קיבל זה... כן,
כן. טוב. אז אמר רבי חמה, כי תניא הוא עוד יפטור, כי אמר לו, הקוץ לך תאנה, אתה תקצוץ את התאנה, זה כאילו היה התשלום שלך, באותו שנייה שאתה קוצץ את זה, וזה היה ביום שבת, וזה היה בחצר שלי, כי זה באותו שנייה, כי אני לא עושה שום מגבה, שום דבר, כי החצר קונה מיידית, לא צריך לעשות שום דבר. אז באותו שנייה אתה גם קנית איזה מדין חצר. ואז מה שיקרה, וזה הכל בסדר גמור, לכן אני פטור, לכן הגנב כאן במקרה כזה, הוא חייב מיטה והוא פטור מהארבע וחמש. למרות שכתוב, גנב ומחר צריך לשלם חמש, ארבע וחמש, כאן הוא יהיה פטור. אמרי, כאן הגמרא מקשה. וכיוון, עכשיו הגמרא, אתה שומע אביב, הגמרא כאילו אומרת בתורה כתוב גנב ומחר, צריך להיות כאילו מכירה שלמה, זה צריך להיות שם של מכירה, זה לא נקרא מכירה כאן, למה? כי אם, אני אומר לך תיאורטי, כך הוא אומר לו, כאן הוא אומר שואל לו, אני עכשיו אמרתי לך את המקרה הזה, תקצוץ את התאנים ואני בתוך זה אני אקנה את החולים לו, בוא נניח שהוא קצץ, עכשיו באותו שנייה עכשיו אני בא ואומר, אני מתחרט, אני לא רוצה לקנות את הזה, אני רוצה שתחזיר לי את איך קוראים לו, את המיטה הוא חייב בכל מקרה, אבל זה לא נקרא מכירה. בדין, אם עכשיו יגיד לו, שמע, יבוא לבית דין ויגיד, אני לא רוצה לקנות, אני לא רוצה לקנות את הגניבה הזאת, אני רוצה שתחזיר לי את התאנים. לא יכולים להחזיר לו את התאנים, למה? כי באותו שנייה שהוא עשה, הוא כבר התחייב איתה כבר, זה כבר נקרא שהוא פטור, לכן אם הוא פטור אתה לא יכול להוציא ממנו, בדין לא יכול להוציא ממנו לחקורים, למי שרוצה לקנות את הדבר הזה, כי זה לא נקרא מכירה, במכירה זה נקרא כאילו יצא מרשותך לגמרי גמרנו אותה, מחר אתה יצאת, כאן לא, כאן לא, למה אני מסביר לך, שאם אני עכשיו, מה זה נקרא מכירה, זאת אומרת שעכשיו אם אני עכשיו אני באתי ולקחתי את התאנים, או אני באתי, אתה יודע מה? אני באתי ועכשיו קצצתי ולקחתי את התאנים ואכלתי. עכשיו אני בא ואומר לך, אני לא רוצה לקנות את הדבר הזה, אני רוצה שבדין יבוא, תחזיר לי את התאנים שלי. במקרה כזה אתה לא יכול, למה? כי באותו שנייה שהוא אכל וקצץ, בכל מקרה, אז כבר התשלומים כבר פתור. אולי בדין לא יכולים לקחת לו את זה בחזרה. אי אפשר.
חוצה העסקה.
כן, אז לכן זה לא נקרא מכירה, זה לא נקרא מכירה. זה לא נקרא מכירה. מה זה מכירה? מכירה זאת אומרת שאם אני בא ואני רוצה לחזור בי, ונניח אני בא ואני אומר לך, שמע, אני אקח, תחזיר לך, אני מחזיר לך את הכבש, אני רוצה לך את התאנים שלי, אז הבדין יכולים לבוא ולהחזיר לך את זה, אבל כאן לא יכולים להחזיר לו, למה? כי באותו רגע שהוא חתך את הדבר הזה, התורה אומרת שהוא כבר על כל התשלומים, על כל מה שהוא חייב פה, אמרנו, כתוב, הוא לא צריך לחייב שום דבר. אני לא יכול, אתה לא יכול לצאת ממני.
כי הוא התחייב בנפשו.
כי הוא התחייב מיתה, כי הוא התחייב מיתה.
עסקה, מה?
לא, בסדר, והתורה אומרת, לא משנה לי מה, היא באותו פעולה עצמה.
לא יודע, תמשיך, אולי נבין את זה, לא...
לא, מה אתה לא מבין? אתה לא יותר מבין. מחירה זה נקרא...
זה לא מחירה.
לא, אני אמרתי כאן. אתה ברגע שקנית, ברגע שקצצת, התחייבת מיטה וכבר ה... אני כבר, אני לא יכול להוציא ממך את התאנים האלה בכל מקרה. למה? אז לא נקרא מכירה. מכירה זה אני יכול בכל מקרה.
אני באתי עכשיו עם השא, אני אומר לך, אני נותן לך את השא הזה, אתה אומר לי, בסדר, תמורת השא אני משלם לך בתאנים, תקטוף תאנים.
יפה.
כתבתי תאנים, למה לא מכירה? מה זה משנה עכשיו מה נהיה איתי?
לא, אם אני עכשיו רוצה להגיד לך, תחזיר לי את הדבר הזה, קח את הכסף שלך.
אני לא יכול להחזיר לך, זהו, אכלתי אותם. ואם הלכתי...
לא, אז אתה יודע מה, תחזיר לי, אתה יודע מה?
ושלמתי לך וקדתי תאנים ואכלתי.
בסדר, אתה יודע מה, קח את הכסף שלך, תחזיר לי את זה.
לא יכול, אכלתי אותם כבר.
לא משנה.
קניתי, שילמתי.
מה שילמת? לא שילמת. שלם תמורת זה, אתה יכול, הבדין יכולים לשלם תמורת זה? לא, לא יכול לשלם. אם, אתה יודע מה? אתה יודע מה, אכלת? מה אתה אומר כל כך לא מתאמין?
לא מבין, כי זה עסקה, אתה יכול להגיד לי שזה לא עסקה.
אפילו בלי קשר, אפילו בלי קשר למחירה, אפילו אם הוא גזל,
נכון.
אותו בן אדם אומר לו, תחזיר לי את התאנים, הוא לא...
לא יכול.
הוא מחזיר את התאנים.
לא מחזיר לך שום דבר, למה? כי התורה התירה...
הוא כבר התחייב מיטה, אז הוא נפתור
את כל השמים. גמרנו, לגמרי, בכל מקרה. בכל מקרה רגיל שיש לך מכירה, אני יכול להגיד לך, להתבטא, אתה יודע מה, תחזיר, זה כאן לא.
זה לא שזה לא הייתה עסקה, אלא הוא לא יכול לחזור
אחורה. בדיוק, זה הכוונה, אז זה לא נקרא מכירה. זה כאילו, והתורה אמרה גנב ומחר, מכירה זה מכירה מושלמת. כאן זה לא נקרא, זה לא נקרא זה. כי כאן, בכל מקרה, התורה כבר, כמו שהוא אמר, מקרה הכי פשוט. כאן גזלת, גמרנו, אתה לא יכול לזה. טוב. אמרה, וכיוון דחית בעלי כמה, כמן בדינה לא אמרינה לזיל שלים ומחייב בנפשו הוא. המכירה, נמי, לא מכירה, זה לא נקרא מכירה, והתורה אמרה גנב ומחר. וכאן בכל מקרה אני לא יכול לבוא לחייב אותך להחזיר לי את הדבר הזה, כי בעצם התורה כאן, ככה אמרה, אם אתה גנב, אם אתה חייב מיתה, בכל מקרה גם אם עשית הנזק הכי גדול, אתה כבר גמרנו, זהו, אתה כבר יחמוך את המשחק. אתה לא יכול לקחת, אפילו שזה, לא יכול לקחת ממני את הדבר הזה. טוב. אז איך יהיה המקרה? אז זה כתוב גנב ומחר. אז איך יהיה פטור בשבת? אלא אמר הפאפה מקרה אחר. כגון שאומר לו, זרוק גניבותך לחצרי ותקנה לי גניבותך. מה הוא אומר לו? שמע, מאוד מעניין. הרי ברגע שאתה, תשמע זה, יש גם אב מלאכה שחייב מיטה שנקרא הוצאה מרשות לרשות. אז הוא אומר לו, תשמע, אני, איך אני אקנה את זה? תזרוק את, קוראים לו, את הגניבה שלך לתוך החצר, ואז מה? ותקנה לגניבותך.
חצר לא קונה לו.
עכשיו, ברגע שהוא זורק, באותו שנייה הוא כבר התחייב מיטה, כי זו עשה עבר לרשות, באותו שנייה גם זה קנה. זה אותו פנייה עצמה, זה גם קנייה. אז הנה, לכן זה פטור. לכן הגנב הזה, הוא יהיה פטור מ-4 ו-5. כי באותו שנייה שהוא עבר את המיטה בעברה לרשות, באופן אותו שנייה, זה כבר גם הוא התחייב, אבל כאן זה יש בעיה. אבל זה לא בדיוק, אני הגשתי...
אם זה מעל 10, אמרו 10...
רגע, רגע, שנייה, אני עכשיו, גם אמרתי גיל לפני כן. אני הגשתי, חייב להיות שהפעולה הזאת תהיה מושלמת באותו שנייה. באותו שנייה, שני הדברים יתבצעו. גם התחייבת על כסף, וגם התחייבת מיטה. עכשיו, אם אתה זורק אותו מעל הזה, הרי בשבת, כדי להתחייב צריך להיות גם עקירה והנחה. עכשיו, אם אתה זורק אותו, אז ברגע, באוטומטי הוא קונה, הוא קנה אותה באופן אוטומטי, החצר קונה באוטו שנייה באופן אוטומטי ברגע שעשית את החקולים לו, מבחינת, כן, אבל כאן אין לך הנחה, אין לך כאן, הרי ההנחה תהיה רק אחר כך. השבת, כלומר כדי להתחייב בשבת צריך להיות עקירה והנחה. עכשיו, לגבי קניין, באמת באותו שנייה שעבר את הגדר, זהו, אני קניתי, זה החצר קונה לי. אבל בשביל להתחייב מיטה זה רק עוד חמש דקות, עוד דקה, עד שזה ינחת למטה. אז זה לא נקרא באותו פעולה, אז איך זה יכול שזה יהיה פטור? זה הגמרא שואלת. הבנת את השאלה? כי אני מדגיש עוד פעם, כדי שיהיה חייב אותו שנייה, צריך להיות גם התחייבות המיטה וגם הפעולה התשלומית. הבנת צחי?
כן.
נמשיך. אלא אמר הפאפה, כמו שאמר לו, זרוק גניבותך לחצרי ותקנה לגניבותך. אומרת הגמרא כמן, רגע, כאן לא מסתדר. זה יכול להסתדר אך ורק לפי רבי עקיבא. יש כאן מחלוקת מפורסמת במסכת שבת אביב. מה קורה, אתה שומע? אדם מעביר וזורק משהו מחצר שלי לחצר שלך דרך רשות הרבים. כלומר, יש לי כאן, זה כאן החצר שלי והחצר של צביקה כאן, וכאן בדרך רשות הרבים. אני זורק מכאן לרשותך. עכשיו, ברגע, אני בצד אחד, עקרתי את זה מהרשות היחיד, זרקתי, עבד אליך לרשות הרבים, אבל לא נח, והמשיך לרשות היחיד שלך. האם אני חייב או לא? אז יש מחלוקת מאוד מפורסמת בין רבי עקיבא לבין חכמים. רבי עקיבא אומר, קלוטה כמונח אדמי. זאת אומרת, עצם העובדה שעבר באוויר, זה אוטומטית כאילו זה כבר הונח. ואילו חכמים אומרים, מה פתאום? הנחה זה הנחה, קלוטה זה קלוטה, מה זה קשור? אז כאן יכול להיות הדבר הזה שאמר פאפה לפי רבי עקיבא. כי לפי רבי עקיבא שאומר קלוטה כמונח אדמי, אז אני מבין. ברגע שאתה העברת את זה, אז באותה עוד שנייה גם קנית וגם התחייבתם איתה, כי זה היה גם שבת, כאילו גם כאילו זה מונח. אבל לפי חכמים זה לא יסתדר. אומרת הגמרא כמן, כי דעת רבי עקיבא, דמה קלוטה, כי מישהו הונחה דמיה. דהי כרבנן, כיוון דמטיה לחצר בתוקנה. אבל לעניין שבת הוא מחייבה דמטיה לארה. אז כבר יש לך פער של זמן, זה לא, זה לא באותו שנייה, אתי גם התחייבתי, גם וזה, נכון? הבנתם?
כן.
יפה. אומרת הגמרא, דוחה הגמרא, אומר לגנב, לכן אומרת הגמרא ככה, לא תקני לי, אומר זה פשוט, אתה יודע, אתה רוצה לחפש ציור, אני אגיד לך ציור מאוד פשוט. לא תקני לי חצרך, גניבותך, עד שתנוח. כן. כלומר, מה הוא אומר לו? אני... מתי אני אקנה? רק כשאני אראה את הסדר שזרקתי אותו כבר נמצא ממש על האדמה אצלי, רק אז אני בטוח. רק אז אני אקנה. אז במקרה כזה, דו שנייה, אני גם קניתי, ואני גם איזה, וגם אני חייבתי בשבת, כי יש לה גם עקירה וגם הנחה. הבנת? אביב, אתה נראה לי כאילו כזה המום.
אבל עדיין אם זה מעל...
הוא אומר ככה, הוא אומר לו, תשמע, אני... עושים עסק. אתה, אני רוצה לקנות, מה אני רוצה? אתה, איך אני אקנה? אתה תזרוק לי, מי, מה, לא אכפת לי מה שאתה נמצא בשביל תרבים.
אני קודם רק אחרי שזה נופל.
אבל רק כשזה ייפול על הקרקע, רק אז, זה היה בשבת. רק כשזה ייפול בקרקע, רק אז אני קונה. עכשיו מה קורה? זה בדיוק באותו שנייה.
זה לא אותו שנייה.
באותו שנייה.
ברגע שהוא זורק, עבר רשות שזה עוד באוויר, הוא מחויב.
מה, מה?
ברגע שהוא זרק, הגנב זרק, היה באוויר.
כן.
חייב סקילה.
לא, לא, זה לפי רבי עקיבא. עכשיו אומרת הגמרא שכאן מדברים, שכאן הוא בא ואומר שאני רוצה שגם הקניין תהיה אך ורק שיפול בקרקע.
הבנתי, ואז באותו זה...
ואז יוצא שבאותו שנייה הוא גם קנה וגם חיה בשבת. טוב. עכשיו, זהו. עכשיו, עד מתי לקנה. רבא אמר, רבא בא ואומר, הוא רוצה להעמיד את הנושא של בר חמה. בר חמה, זה זוכר אתכם, אנחנו דחינו אותו. איך דחינו אותו? אמרנו, זה לא נקרא מכירה שלמה. הרי כתוב שהכתוב גנוב וגנב ומחר אז יהיה 4-5. אבל כאן, באותו רגע שהוא גנב, כשהוא קצץ את התאנים, אז כבר גמרנו. הוא כבר, התורה כבר, אפילו מהגוזל, וכל זה כבר גמרנו. מכנת השלומים, לא, אי אפשר להוציא ממנו כאן, זה לא נקרא. אז לכן זה לא נקרא מכירה שלמה, זה לא נקרא מכירה. אז עכשיו, לכן דחינו אותו ככה. אז אמר רבא אמר לעולם, כדי רבי בר חמא. ואתנן, ולמה, איך אנחנו לומדים בכלל את הנושא הזה של, של, של מה? כן, שהרי אתנן זונה עשרה תורה, ואפילו אם בא על אמו, היא תמאה לכמן בדינה, כמן בדינה, מאמרים לה, כוב הב לך אתנן, אלא אף על פי, אף על גביקה, כתבה לבדינה, לא אמרים עלי זיל הבלי, כיוון דכי יאיב להיב לאבי אתנן, החנמי אף על גבי, עכשיו ככה. יש דין שבא ואומר, אתה שומע, אתנן של זונה אסור להביא כקורבן. כלומר, אדם שבא הלך לזונה ואמר לה, תשמע, אני בא ו... איך קוראים לו? אני לא משנה לעשות את המעשה, וכך זה. עכשיו, התורה אמרה אתנן. עכשיו, אומרת הגמרא, אפילו אם בא במקרה כזה שהוא בעל אמו. נניח, הוא בא והבטיח לסה, ואני בעל אמא שלו. אז זה אתנן לאמא שלו. עכשיו, במקרה כזה הוא חייב מיטה. נכון? הוא חייב מיטה. ואז מה? כאילו הוא פטור מהתשלומים בכלל. זאת אומרת, שמבחינה הזאת, הקצה הזה, זה כאילו, גם הוא כבר פטור, זה כבר לא שייך לה. ולמרות הכל, האישה הזאת, האימא הזאת, אם תבוא תתבע את הבן שלה, לפני שיהרגו אותו, אני רוצה לקבל את הסה שלי, אז בעצם, אם הוא ייתן לה את הסה הזה, היא לא יכולה, גם אם נניח, אתה יודע, הוא נתן לה את הסה. הסה הזה, בכל מקרה, היא לא יכולה להקריב אותו לתוך לבית המקדש. למה? בכלל למה? הרי בעצם מכורה, הרי כאן היא לא יכולה לבוא, הרי ברגע שהוא לקחה, שהוא שכב איתה במקרה כזה עם אמא שלו, באופן אוטומטי כבר הוא התפטר, הוא כבר לא צריך לתת לה את הסה, נכון? הוא לא צריך את הסה, ולמרות הכל התורה אומרת, לא, במקרה כזה אתה גם כן חייב. מה אנחנו רואים? שבמקרה כזה, מכיוון שאתה לא חייב להיות נחירה שלמה, עצם העובדה שבא ואתה בא וזה נקרא שם שאתנן, אז בעצם זה כבר גמרנו, זה כבר יהיה, אז הוא לא יכול להביא אותו לבית המקדש. גם כאן, עצם העובדה שאני מכרתי את זה, אפילו שתיאורטית אתה אומר, שמע, אני לא יכול לקחת את זה בחזרה, זה עדיין נקרא מכירה. אז לכן בא ואומרת הגמרא, לכאורה אפשר להתרבה ברחמה, זה לכל מקרה הזה, זה נקרא כאילו זה כמו מכירה שלמה. זה נקרא מכירה שלמה, למרות שמכירה תיאורטית, מכירה זאת בעצם התורה כאילו זיקתה אותך מהדבר הזה. אבל בעצם זה עדיין נקרא שם של מכירה.
אבל אפשר להקשות, כי האתנן היה לפני המעשה.
למה?
זה לא בא ביחד.
למה? הוא בא על אימא שלו. כאן היה באותו מקרה, גם פה היה, גם פה.
נתן לה את זה, ואז בא אליה.
לא, לא, הוא קבע ואמר, אני בא, אני ברגע שאני בא...
הוא משלם את זה עבור אותו מעשה.
אוטומטי יבוא אלייך. והנה אותו דבר, גם כן, ברגע שאני... איך קוראים לו, שיגיע, מה אמרנו, ברגע שאתה תקצוץ, אז אני אוטומטית תקנס אותו, לא, בדיוק, זה אותו מקרה בדיוק. ואנחנו רואים שלמרות הכל התורה, כולל זה אתנן. זה נקרא אתנן, למה? זה לא אתנן, לכאורה, ברגע שהוא בא עם האמא שלו, הרי הוא התחייב איתה וכבר גמרנו, זה כבר לא שייך, לא נקרא כבר אתנן בכלל. למה? כי זה כבר, זה, כן, נכון, בכל מקרה התורה, זה כבר זה אתנן.
ואיך זה קשור אלינו?
הנה, זה מה שאמרתי, זה בדיוק המקרה שלנו. לכן אולי ברחמה, אז גם כן, אותו דבר כמובן, כיוון יהיב לה ואתנן, מכיוון שאם היה נותן לה זה נקרא אתנן, אז לכן התורה אומרת שזה אתנן, למרות שאפילו בתיאורטית הוא לא צריך לתת לה בכלל את האתנן הזאת, כי הוא כבר פטור מזה. אז גם פה, אף על גב עניין תשלומים, אי תבע בדין הקמן, בכל מקרה, לא אמרין על זיל שלים, אפילו שנגיד שזה לא חייב להגיד לו לשלם, בכל מקרה זה נקרא מכירה. כמו שכאן לגבי אתנן, זה גם כן נקרא אתנן, למרות ש...
אז זה כבר...
אז נמשיך מחר
בעצם. אתה
קורא
עוד
שורה,
אתה קורא
את הכל האחרונה. אה, כן? ואפילו אחרי, כיוון דקה מקנה לב, אחי, אבי מכירה. לכן אותו דבר, כמו שכאן זה נקרא איתנן, גם פה תקרא נקרא, זה נקרא מכירה שלמה.
אז אומרים בשם, כל הבעלי מוסר אומרים, זה באמת מוסר, אומרים שבן אדם מדבר, מעביר חומר ממישהו לשני, אז חוץ מזה שלפעמים נכשלים בלשון הרע, צריכים מאוד להקפיד, להגיד דבר שלם. זאת אומרת, שאתה מעביר, הוא אמר,
לא חצי דבר.
אתה אומר חצי דבר, אז יופך להיות שמלא פעמים מזה מלא תקלות. אתה מעביר שהוא אמר ככה וככה, והוא אמר רק 0.25%, הוא רק אמר 20%. והוא לא אומר לו את ההתחלה והסוף. יוצא מלא מלא תקלות מזה. אז היו צדיקים, ראיתי בספר, כותב ככה. על פי...
רגע, לא הבנתי הרב.
כתוב בתורה...
שאתה אומר לשון הרע להגיד דבר שלם?
לא
לשון הרע,
לשון הרע אסור לדבר, אפילו לא לשון הרע. כשאני הולך להגיד לרבי דוד, אני שמעתי אותו אומר ככה וככה.
זה לשון הרע.
אני לא מעביר לו, זה נכנס לקטגוריה של דבר שקר, תיכף, זה רציתי להגיד, נכנס לקטגוריה של דבר שקר. אני אומר לו, לא את מי א' עד ת' מה שהוא אמר. אני חותך חצאים מה שהוא אמר. כשאני הולך ואני חותך חצאים דברים, לפעמים יכול לצאת מזה אחד מהתקלות שיכול לצאת מתקלות. רגע שהוא לא שמע את כל הציור, אז הוא לא מבין טוב. רגע שהוא לא מבין טוב, זה כבר נשמע לו לשון הרע, ואז יצא מלא תקלות, זה התכוונתי. צריכים לחדד את זה טוב, אני קצת ממהר, לכן אמרתי את זה יותר בקיצור. אז ראיתי בספר, זהו, מאיפה הוא? מדבר שקר תיחק. מה זה מדבר שקר תיחק? אז בפשטות מדבר שקר תיחק, אל תדבר שקר. מדבר. כשאתה הולך להגיד למישהו דבר, תגיד את זה דבר שלם. אל תגיד מדבר, אתה רק חותך ואתה אומר מדבר, אתה חותך ואתה לא מעביר את הכל, כי יכול לצאת מלא תקלות. הוא מביא דוגמה, מה שהיה שם בעירו, הוא אומר, ראי זה, מתנגד, מה הדוגמה שהוא חותר דבר שיבין עכשיו, שהוא יבין את זה יותר טוב, הוא מביא למה הדוגמה. הוא אומר, היה איזה אחד מהמתנגדים, מתנגדים לחסידות, שהיה נגד ה... אז אחד מהמתנגד, הלך בבית כנסת, קרא לרב שהוא סנה, רב מאוד חשוב מסנה, הוא אומר, אני נשבע לכם שאני ראיתי את אותו רב שהוא היה נגדו, שהוא אוכל בתוך תשעה באב. ככה, זהו, ככה מדבר, מה הוא ברר? הוא באמת ראה אותו אכל לאכול בתשעה באב. אבל איזה תשעה באב? תשעה באב שאכל בשבת. שמתי צמים? צמים ביום ראשון. אז הוא כאילו רצה להוציא, תראה מה יצא. הוא באמת אמר אמת, הוא לא אמר שקר, הוא ראה אותו לאכול בתשעה באב. אז איזה תקנה יכול לצאת? הוא מביא שם, יש שם סיפור וניסיון עם הסיפור, ואז רבי דוד ימשיך את הקטע החדש. הוא מביא סיפור שהיה איזה רב בית כנסת שהיה מוסר כל שבת שיעור אצלו בבית כנסת, בית כנסת עצמאי. ואז איזה בית כנסת, ואז איזה שבת הוא צריך לנסוע עם אשתו, שבת קורא למלא. הבן שלו, הצדיק, החליף אותו כל השבת, עשה את כל הרבנות בבית כנסת. אחרי שבת הוא חוזר, האבא שומע שמועות, הבן שלך גנב כמה ספרי תורה. הוא מיד הולך לעשות מידע, מה קורה פה, מה הבן
שלי?
גנב כמה ספרי תורה. אז הוא הולך, הוא הולך ואומר, רבי דוד דקה, באמת, אני כבר התחלתי את זה, אני אסיים, אתם צודקים. אז הוא אמר שהוא גנב כמה ספרי תורה, ואז הוא אומר שהוא הלך לבדוק, אז הוא אומר לו, אני לא אמרתי שום דבר. הוא הולך למישהו אחר, מי שמעת? מי ההוא? הוא הולך למישהו ההוא, הוא אומר, אני לא אמרתי שלוש, אני אמרתי אחד. אבל לא ממני, אני שמעתי את זה ממנו. אז הוא הולך ואומר, מה אמרת? אני אמרתי, לא אמרתי ספר תורה, אמרתי ספר. לא אמרתי ספר, טוב, איזה ספר כבר גנב, כבר אחד. הוא האורגינל שכבר שלחו אליו לספר, עד שהגיעו לאורגינל ופה סיימתי, שמה היה הסיפור בסך הכל? הוא אמר דברי תורה בסעודה שלישית, ואז הוא אמר דבר תורה. אחד שם בתוך הסעודה אמר שהוא גנב את התורה הזאת מאיזה ספר. הוא גנב את זה מבעל הספר ואז התחיל, כן, לנו בשורות טובות.